כל חי אונליין, 93fm.co.il.
אחרי המתקפה וקריסת המגדלים, כל הקשרים הטלפונים עם ניו יורק נותקו, והיינו בחרדה עמוקה ביותר, עד סוף סוף, כעבור שבוע, הצלחנו לאתר אותו, הוא היה על גג של בניין לא רחוק משם, הוא צילם את הכל, הוא היה ממש בהלם, אבל בנס ניצל.
הראשון בון שהיה באחד ממגדלי האטומים בעת הפיגוע, סיפר על רגעי הפחד ועל חילוצו מהבניין.
כשרציתי לעלות, עליה לעלות למשרד שלי, ופתאום היה פצצה. חשבתי שהיה פיצוץ במעלית. כל הבניין רעד, וממש נזרקתי על הרצפה. קמתי, זחלתי בעצם, ראיתי איזה אור בפרוזדור אחד שהיה אור חירום, אז ממש זחלתי, בגלל שהיה כל כך הרבה עשן, אז זחלתי על הרצפה עד שהגעתי לאור, ואחר כך קמתי. 8 שנים עבדתי בבניין ההוא, לא יודעת שהיו מדרגות בכלל. התחלנו לרדת וירדנו איזה 78 קומות ברגל. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הציל אותי, רוצה שאני אלך ואני אספר את הסיפור ולהגיד לאנשים שיש בורא עולם והוא מנהיג את העולם.
שרה בארצות הברית במרוץ לנשיאות, המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, חשה שלא בטוב במהלך טקס לציון 15 שנה על אסון התאומים. ובסרטון שפורסם נראית קלינטון מתמוטטת ונגררת למכוניתה על ידי אנשיה. היא פונתה לביתה של ביתה, ולאחר מכן פרסמה הודעה שחשה שלא בטוב, אך כעת מצבה הטוב. בשעה האחרונה היא שבה לביתה. מועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום, היום הוא יום של עצב, חובתנו היחידה להרוגים היא לעבוד יחד כאומה אחת כדי לשמור על ביטחונם של כל אנשינו מפני האויב המבקש להרוס את אורח חיינו. כך טראמפ בהודעה שפרסם לציון 15 שנה לאסון התאומים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עם נשיא טורקיה ארדואן בניו יורק בסוף השבוע הבא. כך מדווח הערב הערוץ הראשון. מפגש יתקיים במהלך דיוני עצרת הכללית של האום. השר לשירותי דת דוד אזולאי משס מתייחס ערב למצוקה בשירותי הדת ומביע תקווה שארגון הרבנים בנועם יהווה חלק ממערך הרבנות בישראל.
אני לא מסתיר את זה ואני לא אומר, אנחנו, הכוונה שלנו בעזרת השם לגרום לכך שבנועם יהיו חלק מעולם הרבנות במדינת ישראל שיוכלו לתרום. אלה אנשים צעירים, בעלי מוכשרים, אנחנו מקווים בעזרת השם שהם יהיו לעזר בעולם הרבנות.
אולג מושאילוב, תושב אקו בן 45, הוא ההרוג החמישי בקריסת החניון ברמת החייל בתל אביב, כך פורסם הערב. תחזית מזג האוויר הלילה ומחר מונן חלקית עד נעת, תחול ירידה בטמפרטורות, ביום שלישי ירידה קלה נוספת במידות החום. ולסיום, הלילה בחצות, ייפתח קטע כביש 6 של חוצי ישראל ממחלף לקיה ועד מחלף שוקט בכיוון דרום, הנסיעה בקטע זה של הכביש תהיה ללא תשלום. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. מסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ומטבעם של דברים כמובן הנושא של תשובה, וכשמדברים ערכים ותשובה זה בדרך כלל גם הולך ביחד. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. הרבה דרכים יש להגיע ללבבות של האנשים, ובזמנו אמרו שכשקין רצה להרוג את הבל, אז הוא דקר אותו בכל מקום, ובמדרש כתוב דקר אותו בכל חלקי גופו, מכיוון שלא ידע מאיכן יוצא את הנשמה. אנחנו משתדלים לקחת את הרעיון הזה רק לצד השני, ולנסות מכל מקום להכניס את הנשמה, בכל דרך, בכל אופן, וכמובן שמגיע חודש אלול, יש דרכים רבות. אחת הדרכים היא דרך סיורי סליחות, והנושא הזה של סיורי סליחות הוא נושא שהוא במידה מסוימת, אפשר לומר, טרנד, כן, מין מסע עולמי מכל העולם, אבל מהארץ מגיעים עשרות, רבבות, מדי יום, של אנשים שמגיעים לסיורי סליחות בירושלים, ואיפשהו יש פה איזשהו נותן טעם לפגם קצת בעצם הרעיון שנקרא סיורי סליחות, כי לפחות מה שאנחנו יודעים, סליחה זה משהו שמבקשים, סליחה זה לא משהו שמסיירים. וכשבן אדם יוצא לסיורי סליחות, כל האמירה שנמצאת מאחורי הכותרת שנקראת סיורי סליחות, פירושו של דבר, זה משהו שלא קשור אליי, אני הולך לסייר בארץ זרה, זה הסליחות שלהם, מעניין מה הם אומרים בסליחות, ואולי גם בסוף נצטרף לאיזשהו ריקוד ונהנה מתקיעה הערבה בשופר. בכל זאת, המציאות קיימת, ואנחנו לא יכולים לעצור את הגלגל המתגלגל, אבל אפשר לרתום אותו לעגלה שלנו, והערב איתנו כאן באולפן נמצא ידידי היקר, הרב זאב קצינלבורגן, או כמו שרגילים כולם, זאבי קצינלבורגן, שלא רק שהוא מחובר ברמה חברה ושסה גידיו לכל נושא של הסיורים ברובע היהודי, אלא מדובר בתושב הרובע שמערך בביתו קבוצות מהארץ, מהעולם, של סטודנטים בעיקר, שמגיעים להתבשם מהאווירה של ירושלים ולהבין בכלל את המשמעות של הסיור ברובע. לפני שניכנס לפרטים, הייתי רוצה אולי ברשותך זאבי, אפשר לקרוא לך זאבי בשידור, נכון?
לגמרי, הרבה יותר נוח.
והייתי רוצה ברשותך ככה קצת להיכנס אולי בדיוק לשאלה שאותה הצגתי בפתיחה של הדברים, סיור סליחות, אנחנו מדברים על בקשת סליחות, אנחנו מדברים על חיבור אישי של אדם, בן אדם עומד מול בורא עולם בזמן הסליחות, וממרר בבכי על מה שהיה, מנסה למצוא את הדרך לפתוח דלת חדשה. לוקחים את אותם סיורים, זה נראה להם זר, מוזר, יפה מאוד בשביל לצלם את זה היום, אתה יודע, לכל אחד יש מצלמה צמודה בכיס, אז כולם מצטלמים ומצלמים את האירוע, הנה הם המוזרים האלה, תראו מה הם עושים, ואז מוציאים את השופר, ובכלל אם זה איזה שופר תימני, אז זה מוסיף איזושהי ככה, יש פה משהו מיוחד, הסלסול של השופר התימני, איך רותמים את הדברים הללו, לקירוב רחוקים, ואנחנו יודעים שהנה, סיורים של ערכים, אתה גם כן מלווה אותם, בוא תיתן לנו אולי ככה המחשה, מה אנחנו עושים בעצם בסיפור הזה, סתם סיור היסטורי או משהו מעבר?
טוב, אז באמת ערב טוב לך הרב ישי, ערב טוב באמת לכל המאזינים בכל מקום ומקום, אני חושב שאתה באמת מגדיר את השאלה בצורה נכונה, זאת אומרת אנחנו בעצם לוקחים איזשהו מקום, איזשהו מוצר שהוא קיים, ואנחנו דרכו משתחלים, כי אנחנו מבינים שיש פה זמן שפוגש מקום. יש את הזמן המיוחד של חודש הסיורים והסליחות, אני קורא לזה. זמן מיוחד שהלב פתוח, מזג האוויר כבר נקי קצת יותר, ככה משהו
פחות חם, יותר
פחות חם. אתה מרגיש שהשנה הבאה לקראתך בשביל להתחלף, בשביל לנקות משהו. והמקום זה ירושלים. אני חייב לומר לך משהו אחד קטן. אני פה, יום אחד תפסתי שהנביא אומר, כי מציון תצא תורה, הוא ממש מתכוון לזה ברצינות. זאת אומרת, יש משהו בציון שאתה יכול לעשות שם דברים שאתה לא יכול לעשות בכל מקום אחר.
יש תופעות, תופעת סינדרום ירושלים, מה שנקרא. זאת אומרת, זה אומנם משהו שיותר שייך לצד של אותם צליינים שמגיעים ומתארים שם עשרות אנשים שקצת מחליפים את דעתם במקום. אז מה, זה לנצל את האווירה הזו, או שזו אווירה של קדושה?
לא שאלת את הבן אדם המתאים, כי אני לגמרי בסינדרום. אני לגמרי בסינדרום, אבל כן, יש בזה משהו. אני אספר לך עוד מעט כל מיני סיפורים על אנשים שבאמת מגיעים, אבל אני חייב לומר לך בכנות, אנחנו מסתובבים, אתה יודע, אתה מסתובב, אני מסתובב, פוגשים קהלים בנתניה, בחדרה, בבאר שבע, בטבריה, בהרצאות. מה שאתה יכול להגיד, ב-10 הרצאות בטבריה ובנתניה, אתה יכול לתת ב-20 דקות בעיר העתיקה בירושלים.
לבבות נפתחים, מה יש שם?
הלב פתוח. מבינים שאתה מדבר קדושה, מבינים שאתה מדבר תורה, מבינים שאתה מדבר יראת שמיים, וזה לגיטימי, כי זה המקום. וזו חוויה, פשוט לפגוש אותה, היא חוויה מקסימה. וממש כמו שאמרת, אנחנו לוקחים את הזמן המיוחד הזה, ולוקחים את המקום המיוחד הזה שפותח לבבות, ואנחנו פשוט דרכו מנסים להשתחל, ודברים מדהימים, דברים מדהימים קורים.
עכשיו, אני חייב לעצור אותך כאן, כי יש משהו בפן האישי. מעבר לזה, אתה, כשאני מגיע מבחוץ, אני לא תושב ירושלים, גם לא תושב הרובע. כשאני מגיע עם קבוצה, אני יודע, מקסימום אני מפריע קצת לשכנים, יש עוד משהו להוסיף לרשימת הסליחות, וחוזר הביתה. אתה זה השכנים שלהם מפריעים. אתה זה שלמעשה גר במקום, הילדים שלך, רעייתך. תראה, אם זה ערב אחד בשבוע, בשנה, זה בסדר. זה חודש פלוס 10 ימי תשובה. אנחנו מדברים פה על 40 יום של מטרד בלתי פוסק. איך אפשר בכלל לחיות ככה? זאת אומרת, עם כל הרצון והמוטיבציה, כשזה חד פעמי, אפשר להתמודד, אבל אנחנו מדברים פה על בסיס יומי, וזה עד השעות הקטנות של הלילה, וכל אחד עם הרמקול שלו, שאלה שמגיעים עם מוזיקה שמלווה, וזה לא אחד, לא שניים, אי אפשר לזוז ברחובות. אז אפשר לחיות ככה?
וזה סתם חוויה להקשיב למדריכים למטה, איך כל אחד לוקח למקום אחר, וכל אחד ממציא את התקופה הביזנטית מחדש. זו חוויה מעניינת להקשיב פעם למדריכים, וליצור מזה חוברת הדרכה חדשה. אבל תראה, בירושלים חיים באהבה. זאת אומרת, מי שלא חי באהבה בירושלים באמת סובל, כי המדרכות הן לא נוחות. מי שחי בלי אהבה בירושלים, אתה יודע, אתה תלמד את השפה, אבל כשאני אומר ירושלים, אני מתכוון שבין החומות, ירושלים העתיקה. מי שלא אוהב את ירושלים, אז הוא לא יכול להביא את האוטו עד הבית, וזה נורא קשה. מי שלא אוהב את ירושלים, אז יש שם...
מה זה אומר, לא, אי אפשר להביא את האוטו עד הבית? גם לתושבי הרובע אין כניסה עם הרכבים?
יש רחובות שהם עם מדרגות, אתה לא יכול להיכנס עם אוטו במדרגות.
אז מה עושים עם קניות? מסתדרים.
מביאים את הסגווי.
כל אחד יש לו...
מתארגנים, אבל ירושלים חיים באהבה בעיקר, וחלק מהאהבה הגדולה הזאת זה ההבנה שירושלים לא נתחלקה לשבטים, ירושלים היא לא הבית שלך. ירושלים, אתה אולי הופקדת פה כדי להיות כמערך לכל הקהל המדהים והאדיר הזה שבא לפתוח פה את הלב. ואם אתה מסתכל מהזווית הזו, אתה פשוט מסתובב כמו חתן שכולם באו לאחל לך מזל טוב בחתונה שלך. וואו, ועוד אנשים הגיעו, ועוד אנשים, מאיפה אתם? מנתניה, מדהים, ומאיפה אתם? אנחנו בכלל הגענו בבאר שבע. איזה כיף שבאתם, ולמה באתם לפה? אני בכלל, אתה יודע...
תשמע, אתה משדר הרגשה מופלאה, אבל אני משער שיש איזה... התינוק בוכה בלילה.
זה הבעיה של אשתי באמת.
זאת אומרת, אתה מסתובב ומסייר, והיא בינתיים מתמודדת עם הילדים.
אני עושה לה רעש מלמטה, והיא באמת ככה מרדימה את התינוק. אני לא יכול לייצג את כל תושבי הרובע, אבל לא תפסת את הבן אדם המתאים, אני פשוט אוהב.
אני משער, אנשים נשארים לגור שם, והרובע הזה לא מהמקומות הזולים לגור בהם היום, אז כנראה שיש כאן איזשהו...
אהבה. זאת אומרת, אם אתה לא נמצא שם באהבה, אתה באמת לא נמצא שם. אם אתה נמצא באהבה, אתה פשוט מאוהב בכל קטע, בכל דבר, בכל מטרד הכי זה, אתה פשוט מאוהב.
אז לא רואים בזה מטרד, פשוט רואים בזה חוויה.
חוויה.
חוויה בונה. עכשיו, חוץ מ-40 יום הללו, אפשר כל השנה יש תקופות, חול המועד, יש...
בחול המועד אני למשל, זה כמעט לא יוצא מהבית. אני מקווה לא יוצא מהבית, לא מתכוון שאני לא נוסע לצפון או לדרום, לא יוצא מהבית, הכוונה לא יוצא מהבית, אני יורד להתפלל בכותל, נושם את עם ישראל, חוזר, ואז אני אומר לילדים, בואו תראו את הכותל.
אתה לא רוצה מהחלון, זה הנוף שלך.
ואז אנחנו יודעים, לא ראינו את הר הבית, ואז אני הולך לאיזה גג, איזה תצפי, שאתה יכול לראות את הר הבית, ואתה רואה עוד אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים, וזה חגים, זה אפילו חופשים, זה חופשים. אתה יודע מה, יש משהו ש... יש לי רגשות מעורבים כלפיו. כל מיני פסטיבלים למיניהם שהם לא קשורים לקדושה בכלל, אבל סתם תפסו את זה כמקום מעניין.
מצטלם טוב,
ואפשר לעשות פסטיבל האור, וניר ברקת מביא שם כל מיני מיזמים והפקות של תאורה מדהימה מכל מיני כיוונים, ואני חייב להגיד לך שאם זה היה ביפו עתיקה, אני כנראה הייתי נוסע לראות את זה, כי זה באמת עם החומות וכל הזה. אבל פה אתה אומר זה ירושלים, זה קדוש, כאילו למה? מצד אחד, אבל מצד שני, אני אומר, וואו, אנשים באו, וזה ירושלים. ובטח חלק נכבד מהם גם יורדים אחרי זה לכותל, וחלק נכבד מהם גם נושמים והבינים שיש פה זה. אני לא יודע באמת איך להתייחס לזה, אבל אני אומר, כל בן אדם שבא לירושלים, בוא תנצל.
אני חייב לשתף אותך בחוויה אישית שלי, שאני ראיתי, ומאוד התפעלתי ברעיון הזה, שבתות ברובע. עכשיו, למה אני אומר שזה מדהים? כי אתם מחליפים שכנים כל שבת מחדש. זאת אומרת, עשרות אנשים עוזבים את הבתים שלהם, מגיעים אנשים זרים, סוחרים, או בחלק מהמקרים זה גם ללא תשלום, אני יודע, מגיעים לאותם דירות, כל השבת חווים את זה, מוצאי שבת חוזרים את הרז, זאת אומרת, כל שבת אתה בעצם מחליף עיר מבחינת האוכלוסייה.
ואני חייב לומר לך שזה נותן לי אנרגיה מטורפת, ואני גם אגיד לך למה, אני הרבה פעמים פוגש קבוצות, ואני מדבר על ירושלים, ואני מחסם לחוויה של הקדושה, ומה היה פה פעם, ומה אנשים בעצם באו לפה. למה אדם יצא מצפת, עלה על החמור שלו, התחיל לטפס, טעות קטנה ב-GPS, פספס את כביש 6, ועוד שבועיים הלכו לו ככה סתם, והוא הגיע לירושלים בשביל לגעת. אני מנסה להכניס, עד כמה שאני יכול להכניס את האנשים לחוויה. ואז אם אני באמת עושה את זה טוב והדברים יוצאים מן הלב, אז אנשים באים אליי בסוף המפגש ואומרים לי, תגיד לי, איך אתה לא נשחק? איך זה כמו שאתה לא נשחק? וכל פעם אתה מדבר על זה באמת ברמה כאילו זה עושה לך את זה. ואני מסתכל עליהם בעיניים ואומר, בגללך. אני רואה מה זה עושה לך, זה נותן לי דלק מחדש. מה אתה אומר, התחלופה הזאת? כן, התחלופה הזאת, אני אומר, עוד בן אדם בא ומתרגש מהמקום, עוד בן אדם מגיע ואומר, וואו, כל המתפלל במקום הזה בירושלים, כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד, אני כאן, אני מתפלל לפני כיסא הכבוד, ואני רואה אותו מתרגש, ואני רואה אותו חי את זה, זה מכניס אותי עוד פעם לאותה אווירה, ועוד פעם לאותה אווירה, וזה פשוט לא נגמר.
עכשיו, אני מבין שכל הרעיון זה בעצם לא להיות ממוקד כמדריך היסטורי, כי היסטוריה זה נתונים, בן אדם היום יכול להיכנס לספרי היסטוריה, היום בעידן המחשוב והאינטרנט, אז בן אדם יכול להשיג, מידע אפשר להשיג היום בכל מקום. זאת אומרת, בעיקר מה שחשוב במקום הזה זה להחיות אותו ולתת את החוויה.
לגמרי.
ולא את החוויה ההיסטורית, אלא את החוויה הרוחנית. תנסה לתת לי אולי דוגמה. סיפור אחד קטן, לפני שנצא למקבץ של פרסומות, שחייבים גם את זה לעשות. סיפור קטן, איך שמגיע בן אדם, במידה מסוימת סקפטי, מגיע לחוות את החוויה מהפן החיצוני, הוא בכלל לא מחובר, הוא בכלל לא יודע מה זה יהדות, רק בדי, יש פה בכל זאת איזשהו נדבך בין 3,000 שנה, ומשהו מתהפך תוך שעה של סיור.
אתה לגמרי מגדיר את זה נכון, כי באיזשהו מקום התפתחה פה מיומנות חדשה. זאת אומרת, אני מגיע מעולם ההרצאות, החברים שמתעסקים איתי בתחום באמת הגיעו מעולם ההרצאות, ופיתחנו סוג של מיומנות לקחת את העומק שבהרצאה ולשתול אותה לתוך חוויה כשהלב פתוח. וזה באמת מיומנות. המיומנות הזו דורשת מצד אחד לשלוט פרפקט בחומר. זאת אומרת, אסור לך ליפול בסנטימטר מכל מדריך היסטורי אחר, אתה חייב באמת לדעת את כל הפרטים ופרטי פרטים, כי אם אותו מטייל יתפוס אותך בזה שאתה לא יודע את הפרטים ואתה רק דוחף לו יהדות על החשבון, אז באת לעשות עליי סיבוב. אז אתה חייב להיות מקצוען לגמרי בתחום, גם בנושא של הידע וגם ביכולת העברה של הידע. ואז מרשים לך. ואז אתה יכול לעשות הכל. ואז אני קורא לזה למשל יחסים של 70-30. זאת אומרת, אם אתה באמת נותן את הגב הזה, שאתה באמת מראה שיש לך את זה, מספיק לך 30% לדבר על המקום, ועל ההיסטוריה, ועל הארכיאולוגיה, וממש 70% אתה יכול לדבר על תוכן. אני אתן לך דוגמה, למשל, משהו שאני עושה אותו, אתה יודע מה, סיפור בתוך סיפור, כי אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, החוויה של מפגש עם אנשים, בונות לנו את הסיפור להרצאה הבאה ולמפגש הבא. אז לפני כמה שנים, התקשרה אליי אישה שהיא אחראית על ימי גיבוש של הצוות הרפואי של אוניברסיטת בן גוריון. אז אמרתי, תקשיב, שמענו עליכם, אנחנו רוצים אולי תציע לנו איזה הצעה. אמרתי לה, בואי לעיר העתיקה, לא סיפרתי לה שאני גר שם. בואי לעיר העתיקה, אמרתי לה, מה הנושאים שאתם רוצים לדבר? אמר לי, חיבורים. צוות, עובד מעביד, קולגות, יחסים, אמרתי לו, מה זאת אומרת? עיר שחוברה לה. זה המקום.
מצאת את הקישור.
עיר שחוברה לה. עכשיו, ירושלים מציפה את זה באמת של הדברים. עם חבר קרוב, אתה בוודאי מכיר אותו, נתן רוזן, עשינו להם יום עיון שלם, צוות של 80 אנשי צוות, הסגל הרפואי, באמת כל הפרופסורים, האנשים שם בסגל הגבוה ביותר, אנחנו עושים יום עיון שלם, הרצאות, סדנאות, דיונים סביב הנושאים שמעסיקים אותם, ותוך כדי אנחנו משלבים את הסיורים, פותחים את הלב, מכניסים תוכן. לקראת סוף היום אני מכניס אותם לתוך מנהרות הכותל. מנהרות הכותל מבחינתי זה חוויה של וואו. זאת אומרת, אם אתה באמת מצליח להעביר אותה נכון, אתה מגיע לנקודה הזו שם בפנים שנקראת מול קודש הקודשים, והמבחן שלי, אם הצלחתי להצמיד אותם לקיר לתפילה אמיתית.
אתה מדבר על אנשים שלא פתחו סידור.
כלום, רחוקים, לא יודעים מה זה. והכיף הכי גדול זה שאני צריך לגרד אותם עם שפחתל אחרי זה מהקיר, בלי שהם צמודים שם. אני נכנס שם, ואז באחד הסיבובים שם בפנים, פונה אליי איזה פרופסורית אחת שם מהסגל, ואומרת לי, תקשיב, יש לי שאלה. אני אמר לנו, אמרת לי, משהו פה קורה לי בלב, יש לי פה דפיקות לב. אמרתי לה, אני מתנצל, אבל מד"א זה בחוץ. אמרתי לה, לא, אתה התבלבלת, אני מהסגל הרפואי. לא צריכה את מד"א. אמרתי לה, אז מה את רוצה? אמרתי לה, אני רוצה שתסביר לי מה זה. אמרתי לה, אז את שואלת אותי שאלה, ואני לא אומר לה את המילה דתית, כי אתה יודע.
רוחנית, היום זה שאלות רוחניות.
אז אני עושה את זה ככה, אני כאילו מצביע על הכיפה, ואני אומר לה, את שואלת אותי שאלה כזו, נכון? אפילו לא הזכרתי מילה בהקשר, אמרתי לה, כן. אמרתי לה, טוב, אז אם את מרשה, אני אענה לך בשפה כזו. ואז אני אומר לה, תראי, התורה מספרת שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו משני חלקים. חלק אחד, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. אז אני מנסה לדמיין את מימה, אני מקשיב למילים, ואני אומר את זה בשפה נורא נורא ישראלית, עד כמה שאפשר, בלי להוריד את התורה למטה, אבל לנסות להסביר לה. אני מנסה להבין מה זה אומר. אז אלוקים לקח בעצם שני דלי חול, עשה קובבה כזאת, והנה בן אדם, נכון? אז היא מחייכת, היא אומרת לי, לא, זה לא בן אדם. אני אומר לה, נו, מה חסר? אז היא כמובן רוצה לצטט מהמקורות, היא אומרת לי, נשמה, אני אומר לה, לא, נשמה זה מילים של דתיים, בוא לא נדבר בשפה כזו. מה חסר? מה חסר? לא, אותו דבר. אני אומר לה, מנגנון הפעלה, כרטיסים, משהו שיפעיל את המערכת הזאת. אז אומר בורא עולם, יהיה בסדר. חלק נוסף, היפח באפיו נשמת חיים. ואז אני שוב מקשיב למילים, וזה אלוקים עושה לה בעצם הנשמה. לאותה בובה, אלוקים עושה הנשמה. וכשאתה שומע את המילים, אתה בעצם מבין, אם אלוקים, האוויר הגיע ממנו, מנדה נפח, מדילאי נפח, אני מתרגם לה את המילים, אם הנשמה הגיעה ממנו, אז הנשמה שלך היא חלק אלוקה ממעל, אני לא אומר לה את זה בנשמה. אומר לה, תביני, כרטיס הסים שלך, מנגנון ההפעלה שלך, זה מגיע משם. אבל מה, את נורא עסוקה, את פרופסורית, את עושה דברים מקסימים לאנושות, אין לך את הזמן להתעסק עם השגריר הקטן הזה שבפנים. כי לכל אחד מאיתנו יש שגריר קטן בפנים של בורא עולם, שהוא שם בתוכו, אנחנו ביהדות קוראים לזה נשמה, אבל את נורא נורא עסוקה. אז מה עשה בורא עולם? אמר נכון, את צודקת, ככה בראתי את העולם. אבל אם את רוצה בכל זאת, בואי, יש מקום, קוראים לזה מקום קדוש. מקום שחכמים מנסים לתרגם אותו, אומרים, מה זה מקום קדוש? אומרים, מקום ששם השכינה שורה. שכינה זה מילים של שבת, נכון? לא במדויק. שכינה פירושו של דבר שיש משהו ששוכן בתוכך. השגריר נמצא בפנים, רק אתה לא תמיד מרגיש אותו. בוא למקום שבו נמצאת השכינה. תוכל יותר להרגיש את מה שנמצא בפנים. תנשום עמוק ותרגיש שאלוקים נמצא בפנים. אמרתי לה, את יודעת מה קורה לך? ראית פעם שלהבת של נר שמזהה מקור חזק של אנרגיה? מה קורה לה? שלהבת מטפסת, רוצה להיצמד. אמרתי, זה מה שקורה לשגריר שלך בפנים. זה הדפיקות שלך. בואי, בוא נלך למקום שלא לזזם ממנו שכינה. למקום שמול קודש הקודשים.
ושם התחברה והרגישה מה שכל מי שיגיע למקום ירגיש. כן. וכולנו חלק אלו כמימל. אנחנו יוצאים למקבץ קצרצר של פרסומת, לאחר מכן נשוב.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
אני אומר לך חיים, עליתי על הדבר הבא, זה יתפוס, בכל בית יהיה את זה.
המיזם הבא, תוכנית המיזמים של כל חי בשיתוף בנק פאגי, מחפשת אתכם ותעזור לכם לקדם את המיזמים שלכם מעולם ההייטק. יש לכם רעיון לפיתוח אפליקציה או מוצר שאף אחד עוד לא חשב עליו? אנחנו נעזור לכם. התקשרו אלינו לתוכנית המיזם הבא ב-1-952-9293 והשאירו הודעה בשלוחה 6 עם שמכם, מספר הטלפון שלכם והרעיון שלכם. ניתן גם לפנות באמצעות המייל yael@strudel93fm.co.il והפקת התוכנית תחזור אליכם בהקדם. המיזם הבא,
בכל בית יהיה את זה.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
חולי סוכרת? הסוכרת היא מגפה שפוגעת בעיניים, בכליות ובגפיים. על ידי טיפול טבעי ניתן להוריד את רמות הסוכר ולהתרחק מסיכונים. לפרטים חייגו עכשיו 08-928-5234 08-928-5234.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
פריד, יצרנית צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד, תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
אברמי, הסקת הלוואה לשלם את הארנונה?
אל דאגה, מצאתי פתרון.
לפי נתוני משרד הכלכלה, חרדי בעל תואר ראשון מרוויח כמעט פי שניים. בואו לעשות השתדלות. עכשיו, רק בקמפוס החרדי של בר אילן. לימודי תואר בפסיכולוגיה לגברים ונשים, או תואר בניהול וכלכלה לגברים. ימים אחרונים לרישום. 03-738-4272. עד 100% מימון לזכאים.
פורור. חד וחלק.
מתנות מיוחדות לימים.
שלום, כאן יואל וקסברגר. שואלים אותי, יואל, תן רעיון למתנה מיוחדת לקראת השנה החדשה, ואני אומר להם, כנסו לאחד מתרקליני מלכות וקסברגר ותגלו עולם של מתנות מיוחדות לראש השנה. כרטיסים ואריזות שי חגיגיים, לוחות שנה מעוצבים, דבשיות, סידורים מעוצבים ועוד המון המון דברים מיוחדים. בואו גם אתם למלכות וקסברגר ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם.
מלכות
שבת מכניסי רחמים לקראת סליחות. במלון רמדה בירושלים, פרשת כי תצא. תפילות השבת עם גדול החזנים העולמיים, יצחק מאיר הלפגוט, ומקהלת קולות מן השמיים בניצוחו של רפאל ביטון. ובחמישי בערב, קונצרט חזנות הלפגוט מארח, בקטעי תפילה מן הימים הנוראים וסליחות. בהשתתפות החזנים, צבי גרנאים, שלמה סלצקי ויצחק מאיר, בליווי תזמורת סימפונט רעננה. מהרו והזמינו מקומות אחרונים לשבת ולקונצרט בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
שלום, כאן דניאל זמיר, מרכז מוזיקה יהודית בבית הספר למוזיקה בקריאה האקדמית אונו. בואו ללמוד לתואר ראשון ולהפוך את אהבתכם למוזיקה למקצוע לחיים. בין המורים לתואר, שלמה גרוניך, שם טוב לוי, רפי קדישזון ועוד רבים. בואו ליום הפתוח שיערך בעזרת השם ביום חמישי י"ב באלול, 15 בספטמבר, בקמפוס קריאת אונו. לפרטים, חייגו 03-738-2209. 03-738-2209.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
קיץ בסניפי פנדור. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי פנדור וטענו מדלתות הפנים הטובות והיפות ביותר בישראל. עכשיו בתנאים מיוחדים. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו היום במסע סליחות, סיור סליחות ברובע היהודי, ביחד עם ידידי היקר הרב זבי קצנלבורגן, ולמי שיצטרף אלינו עכשיו, זבי הוא גם תושב הרובע, לוקח קבוצות, עשרות קבוצות בשנה, אבל בפרט בתקופה הזו. ואנחנו למעשה עומדים פה אולי על אחת הנקודות הקריטיות ביותר בנושא של סליחות. מצד אחד כולנו מדברים על סליחות, יש את הסיפור המפורסם עם אותו יהודי שפוגש יהודי אחר בדרך לסליחות, ואומר לו לאיפה אתה הולך, אז אומר לו אני הולך לומר סליחות. זאת אומרת לו, לא הולכים לומר סליחות, הולכים לבקש סליחות. כי סליחה זה משהו שמבקשים, זה לא משהו שאומרים. על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על לסייר סליחות, זה נראה תרטה דה סטרה, לסייר סליחות. סיור, יש כאלה שעושים סיור בנחלאות, יש כל מיני סיורים שעושים בכל מיני אזורים בירושלים, אנחנו מדברים על סיור ברובע. כאשר למעשה במידה מסוימת אפשר לקחת את זה, וזה מה שאתה עושה, וזה מה שאנחנו מנסים למעשה להביא את האנשים, דרך הסיור הזה לתת להם מין הכנה נפשית, לרדת לכותל לאחר מכן ולומר את הסליחות, אבל פתאום זה יקבל איזושהי משמעות לא של בן אדם שמתבונן איך הדתיים אומרים סליחות, אלא שהוא בעצמו יתחבר לנושא הזה. אני הייתי רוצה ככה, הזמן קצר, הסיור ארוך, אבל לנסות לעשות מעין סיור וירטואלי עכשיו, ובוא תנסה לקחת אותנו, את אותם מאזינים לתוכנית, מצטרפים אליך בלי להיות באזור, ועכשיו תנסה ככה לעוף על כנפי הדמיון, הגיעו, האוטובוס חנה, שער ציון, הציבור ירד, נכנסים לאזור הרובע, לאיפה הולכים? נקודת פתיחה, מה המסרים המרכזיים, יותר מאשר מסרים היסטוריים, איך אנחנו לוקחים מקום, אתר, אבנים, ומחיים אותם.
האמת היא שמבחינה גיאוגרפית, איך לעשות את הסיור, באיזה נקודה להתחיל, באיזה נקודה לסיים, זה דברים טכניים. זה צריך להיות מותאם לאופי הקבוצה, לגודל שלה, כמה כוח יש לה, כמה מרץ יש לה, מה היא בעצם מצפה. אני אישית לא שם פוקוס משמעותי לנקודת הפתיחה ונקודת הסיום מבחינת עולם התוכן, כי עולם התוכן הוא כל כך רחב, וכל נקודה מציפה כל כך הרבה זוויות, שפשוט אתה צריך לקטוף את אותה זווית שאתה בעצם רוצה להתמקד בה. אני אתן לך דוגמה. כמו שאמרת, ברוך השם, הקדוש ברוך זיכה אותי, אני פוגש המון קבוצות עם לבבות פתוחים שמגיעים לירושלים, ממגזרים שונים. אני, מכיוון שטבע עיסוקי הוא בעולם הקירוב, אז אני, את מרב האנרגיה אני משקיע באמת לזווית הזו של אנשים שבאים קצת, אנשים שאינם שומרי תורה מצוות, שבאים קצת לפתוח את הלב. אבל אתה שואל אותי, יש ביקוש בקהלים אחרים, הציבור החרדי...
אם אנחנו נפתח סוגריים, באמת לציבור החרדי גם יש מה לעשות כסיור במקום?
יש ביקוש אדיר, יש ביקוש אדיר, ודווקא בגלל ש...
ביקוש של סקרנות או ביקוש שאתה יודע שאפשר לנצל את זה שוב למקום של ביקוש, להרים את
לא,
זה?
לא, ביקוש אמת, בגלל שבאמת הצלחנו בסייעת הדשמיה הגדולה באמת ליצור תכנים אמיתיים לעולם החרדי, דווקא בגלל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים את הצרכים האמיתיים. מה, 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 מה לוקח אדם עובד השם אמיתי ובאמת מרומם אותו? ירושלים בוודאי מרימה אותו. אתה צריך פשוט להכווין את הסיור אליו. בנינו סיורים כאלה, אני עד עכשיו לא כל כך התעסקתי בדבר הזה בגלל שהקדוש ברוך שם אותי בעולם הקירוב, אבל אני ממש רואה את זה כיעד, ממש רואה את זה כצורך, כי יש ביקוש אדיר בקהלים חרדים, תנו לנו סיורים שירוממו אותנו רוחנית, ולא יספרו לנו את הסיפורים שהמדריכים הסטנדרטים.
לא באנו ללמוד על הפלמח ועל שחרור ירושלים, באנו ללמוד...
וגם לא על האבן ועל צורת האבן והמבנה, אלא... תן איזה הבנה מרב שמואל סננט מהיישוב הישן, או מהכהן גדול שהסתובב פה, כאילו, בפער הזה של 2000 שנה.
אתה מזכיר רב שמואל סננט, רב שמואל סננט, תושב הרובע?
70 שנה, 69 וחצי שנים ליתר דיוק.
רבה של ירושלים.
ידע שרב שמואל סננט היה אומר תמיד, בהלצה שאותו אי אפשר לפטר. היו שואלים אותו למה, אומר, כי אף פעם לא מינו אותי. זו עובדה. אבל כמו שאמרתי, באמת קהלים שונים, והרעיון הוא באמת לכוון את התוכן המתאים למה שהאדם רוצה. ניתן לך דוגמה, למשל, מסיורי סליחות שאנחנו מדברים עליהם. החשיבה הראשונית שלי היא לתת לבן אדם את התחושה למה הוא בעצם בא. אני לא הולך לשאול אותו למה הוא בא, אני מספר
אתה לו... אתה מסביר לו למה הוא בא.
אני מסביר לו למה הוא בא, ואני משתדל לשבת על רגשות שבאמת קיימים. אז כמו שאמרתי קודם, אתה מספר סיפור על סיפור. אנחנו תושבי הרובע, אנחנו הפכנו להיות GPS מובנה. שהסמטאות של הרובע לא כל כך ברורות, ואז כל בן אדם שעובר, השאלה השנייה שלו זה, סלח לי, איך מגיעים לכותל? אז אתה, בלי להסתכל איפה הוא נמצא, אתה אומר לו, פנייה שלישית ימינה. אתה כבר יודע בעל פה ככה את כל המשבצות, פנייה שלישית ימינה, פנייה רביעית שמאלה. עכשיו, אני זוכר, זה לילה אחד של לילות הסליחות ככה יותר.
אפשר לאבד ברובע, זה כזה קטן שם בכל מה.
אבל הוא נורא מבלבל, הוא נראה אחרת, הוא לא סטנדרטי, אז אתה לא יודע לאן הלכת. לילה אחד, שתיים בלילה, בלילות הסליחות ככה מתקדמים, שהמונים באמת מגיעים. אני נכנס לאיזה סמטה ככה זאת יותר שקטה שלא איפה שכל הציבור עובר, ואני רואה איזה יהודי מתוק עבוד כזה, אני עוד לא מספיק ככה להסתכל אליו, להישיר אליו מבט, ואומר לי, סלח לי, איך מגיעים לכותל? אני אומר לו, רביעית ימינה. ואז הוא מסתכל אליי בחזרה כזה במבט עבוד, אני אומר לו, הבנתי אותך. אתה אומר פה פנייה רביעית ימינה, לך תדע אם זה חדר מדרגות, אם זה רחוב, אם זה חדר זבל, אתה לא באמת יודע מה זה רחוב ברוב היהודי, כל דבר, זה פליימוביל כזה. בקיצור אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נלווה אותך, זה 20 שניות ואנחנו יוצאים לזרם המרכזי. והיו לי 20 שניות של איכות עם יהודי מתוק שאני לא הכרתי. יהודי כמובן שאינו שומר תורה מצוות שבא ככה לסייע. אני אומר לו, מאיפה אתה יהודי יקר? הוא אומר לי, מרעננה. היה לי עוד 13 שניות. אמרתי לו, יהודי מרעננה, 2 בלילה. מה אתה עושה פה עכשיו לבד? הוא מסתכל עליי בעיניים כאילו של, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לו, אתה לא חייב לענות, אבל זה באמת מסקרן אותי. הוא אומר לי, אתה לא שמעת שעוד מעט כיפור? אמרתי לו, את האמת שמעתי, יש לי לוח בבית, אני יודע שעוד מעט כיפור, אבל אולי אתה מוכן להסביר לי קצת יותר ברור, מה הקשר זה שעוד מעט כיפור שהגעת לכאן?
2 בלילה.
2 בלילה. אמר לי, אתה עושה את עצמך. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אמר לי, אתה יודע, כיפור זו שנה חדשה. התחלה חדשה. אז אתה יודע, הוא מצביע לי כאן, לכיוון הכותל. אמר לי, אתה יודע שכאן היה הבית של אלוקים. אלוקים פותח שנה חדשה. אני רוצה שתהיה טובה. אני בא לסגור איתו כמה עניינים. הוא אומר לו,
בא לאחל לו שנה טובה.
הוא אמר לי, זה כל כך מתוק. ואז הוא שם לי שתי עיניים רציניות כאלה. הוא אומר לי, אתה, אל תסתכל עליי כך. עכשיו אתה מכיר את זה, איך שהוא לירן דומר, אל תסתכל עליה ככה, בטח סבתא שלו הייתה תוקעת בשופר, אמא שלו כל שבת מדליקה מגש נרות, יש להם ככה כיפות בבית. אני אומר לו, אתה מקסים, מה אתה מתכוון שאני לא אסתכל עליך ככה? הוא אומר לי, אני צדיק גמור. אני רק בא לטפל בכמה פינות קטנות, אבל אני בסדר גמור. הוא אומר את זה בכל כך מתיקות, שהוא פשוט שכנע אותי. הוא באמת טוב. ואז אני מספר את הסיפור הזה לאנשים. נכנס אתם לאווירה של מה האנשים מרגישים פה. ואז אני אומר להם, תחשבו, מה זה חטאים? הרבה פעמים אתה חושב שחטא זה חוטא, זה מישהו שיש לו קרניים כאלה ושיניים של קרנף, הוא עבריין, כמו שאתה מסייר את איסף כזה, נכון? מה זה חטא? חטא זו החטא, חטא זה פספוס. לאן אנחנו שווים?
פספס את הפנייה.
לאן אנחנו שווים? פספס את הפנייה. לאן אנחנו שווים? אני אומר להם, תסתכלו על התינוק הזה. הבן שלכם, האחיין, הבן של השכנים, החמוד הזה בן שנה וחצי, נכון? כל כך כיף להסתכל עליו, למה? כי הוא טהור. מי זה התינוק? זה כולנו. אז איפה הוא נעלם? הם ביקשו חשבונות רבים. בואו נחזור לשם. פתיחה כזאת, ואז כל הסיור הולך לשם.
ואז כבר לא משנה אם פתחת את זה בבית כנסת הרמב"ן, אמרת את זה בארבעת בתי הכנסת הספרדים. בכל זאת, איך אתה לוקח? ארבעת בתי הכנסת הספרדים. מה זה אומר? למה ספרדים? למה לא אשכנזים? אנחנו יודעים שיש היום מעמדות, אבל אני יודע שדווקא שמגיעים לירושלים, שם יש איזשהו היפוך מעמדות, זו נקודה מסקרנת.
הנה, בוא תיקח דוגמה. תיקח דוגמה גם לשאלה שלך, וגם למה שאמרתי לך קודם. אם אתה מספר את הסיפור נכון של הספרדים והאשכנזים, והיישוב הספרדי שהתחיל קודם בעקבות גירוש ספרד ב-1492, וכל התהליך של העותמנים שקראו ליהודים, אתה נותן את זה, נותן את זה במשפטים קצרים, ברורים.
נותן את הרקע ההיסטורי קודם כל, יהודים ספרדים מגיעים לירושלים, ואז מגיעה עליית...
אני לא יודע אם קודם כל, אבל אתה שותל את זה תוך כדי, שמת את זה, הם יודעים במה מדובר, עכשיו מכאן ואילך זה שלך. מכאן ולרצה שלך, תיקח למשל ארבעת בתי הכנסת הספרדים, שזה באמת נקודת ציון, שהרבה קבוצות מתחילות משם, כי זה די בתחילת הרוב, מכיוון החנייה. אז בשנייה אתה הרי לוקח את זה לרבן יוחנן בן זכאי. ומי גדול מרבן יוחנן בן זכאי, האיש שראה את החורבן, ששתה לנו לתוך החיים, נקודות עוגן, לזכר המקדש. שבעה ימים נוטלים לולב בכל המדינה, בגלל זכר המקדש.
כי רבן יוחנן... אתה ממש מביא אותם למקום של אפילו הלכה.
בדיוק. רבן יוחנן בן זכאי אומר, ציוני, אין דורש לה. מכלל דבי דרישה. ציון נמצאת במצב כל כך גרוע, אף אחד לא מסתכל עליה בכלל. בוא נעשה אנחנו משהו שכולם יזכרו אותה. ואז אתה פתאום נותן לאנשים להבין שהדרך לחזור זה רק אם ישרת ציוני דרך באמצע. משם ואילך אתה לוקח את זה לאן שאתה רוצה. יהודי, אתה הרי רוצה לחזור. אף פעם אל תפסיד את הדבר הזה של עוגנים, של ציוני דרך. כל אחד ישמע את זה בשפה שלו, כל אחד ישמע את זה ביכולת הקיבולת שלו, אבל הוא ישמע שאם הוא באמת יום אחד ירצה להיות סבא יהודי לילדים יהודיים, לנכדים יהודיים, הוא חייב לשים עוגנים. מבחינתו זה יהיה קידוש, זה יהיה ליל סדר. כל אחד, אתה יודע, והלב של הקבוצה, ולאן שאתה לוקח את זה.
קודם כל, תדליק את הניצוץ, קח אותו למקום.
אבל השטח הציף לך את הנושא.
עכשיו, אני חוזר אתך לארבעת בתי הכנסת.
כן.
מסתכלים שם ארבעה בתי כנסת, סיפור הוא לא כל כך עתיק, זאת אומרת, יחסית שאנחנו מדברים, אתה מדבר, אפשר לדבר בירושלים על לפני 3,000 שנה, אפשר להגיע לתקופת דוד המלך, אפשר להגיע לתקופת היבוסי, ואפשר להגיע לאברהם אבינו הר המוריה. באמת, יש אין ספור דברים לדבר עליהם, אבל בעיניים, מה לעשות, יש דברים שיותר רואים, את בתי הכנסת רואים, את אברהם אבינו קצת קשה לנו לראות עומד שם עם העקדה. את הכנסת, כי יש דברים מאפיינים מיוחדים שם בתי כנסת, שונים מאחרים.
קודם כל אני רוצה לחדד...
כל אחד מכיר בית כנסת איפשהו...
אני רוצה לחדד משהו קטן, יש מקומות שאפשר לראות את מקום הר הבית, ואז אתה מדבר על העקדה, והלב נמצא שם. יש מקומות שאתה גם יכול לתצפת לכיוון דרום, לרכס האחרון מצד דרום, ששם מבחינה הגיונית, זה היה המקום שעליו התורה מדברת, וירא את המקום מרחוק. וכשאתה נותן לאנשים, זה כאן, אתה מוגע, הם נכנסים איתך לתוך האווירה. אז יש הרבה דברים, אבל תיקח דווקא את אותה בעיה שאתה מתאר כרגע כבעיה, היא מבחינתי הפתרון. כי מה אתה בעצם מספר? שירושלים היא שרשרת אחת ארוכה, העברה בין דורית. בין אם היינו כאן, ובין כשלא היינו כאן. כשאברהם אבינו מתחיל את עקדת יצחק, וזה עובר ליעקב אבינו שרואה שם את החלום, והמסולה מוצב ארצה, ורבן יוחנן בן זכאי שנאלץ לעזוב, והרמב"ן שחולם לחזור ומגשים את החלום, ורבי יהודה חסיד שמוכן לשלם כל עון שבעולם כדי לקנות את בית הכנסת. אתה בעצם יוצר, למה? פתאום, זה לא רק חשוב לאברהם אבינו, זה לא רק חשוב לשלמה המלך, זה חשוב לכל יהודי בכל תקופה. חלקם הצליחו להגשים, חלקם לא הצליחו להגשים. אתה מכניס את האנשים לתוך השאלה, לא ברמה של ריטואל שאתה שואל אותם והם עונים לך, אבל אתה מכניס את לחוויה, דווקא אותו דבר שאתה אומר, תראו, לפני דקה ראינו 2000 שנה אחורה, עכשיו אנחנו עם 500 שנים אחורה, עכשיו אנחנו עם 200 ואנחנו חוזרים ל-1500.
זאת אומרת, ירושלים זה המקום שלמעשה מהיום שבו אפשר לבוא ולומר, הוקם בית המקדש, אם אנחנו רוצים לדבר ככה קצת, לא עזב אותנו עד עצם היום הזה.
לחלוטין.
חיבור, שרשרת הדורות, עדויות על כל תקופה ותקופה, וגם תקופות קטנטנות.
וליבי שם כל הימים. זה הקדוש ברוך הוא אומר. אבל כנראה שגם עם ישראל נהג אותו דבר. עיניו של עם ישראל וליבו של עם ישראל תמיד, תמיד, תמיד נשואות לירושלים, כל הימים, בין בבניינו ובין בחורבנו.
יש נקודות מסוימות, מי שמכיר את השטח. אני משער שמגיעים לשאלות... במידה מסוימת שקצת קשה, בטח במסגרת של שעה וחצי של סיור, לא רק לפתור אותם, אפילו במידה מסוימת, אני משער שהם צפות מאליהם, אתה מגיע לרחוב הקראים. רוב האוכלוסייה היום בארץ לא יודעת אולי בדיוק מה אנחנו מדברים על קראים, אבל יש כאלו שכן. ואנשים מטבע הדברים שואלים, רגע, מה זה רחוב הקראים? מה זה בית הכנסת הקראי? למה הוא נראה קצת שונה? אתה בעצם מציף פה איזושהי שאלה שבמסגרת של שעה וחצי לא תצליח לפתור. אפשר לנצל את זה אולי כהזדמנות להגיד שמוע, השאלה היא מצוינת, בואו לסמינר, שם מדברים על תורה שבעל פה, זו הזדמנות טובה, אני מקווה שבאמת כדאי לנצל אותה לזה, אבל זה לא יכול להרוס לך גם את כל הסיור כזה דבר.
השאלה היא מאוד מאוד נכונה. כמו שאמרתי קודם, המקומות מציפים הרבה תכנים.
אני לא מדבר על נצרות בכלל, להבדיל שזה בכלל, אתה מגיע לקרדוש עוד רגע, ננסה לראות מה עושים ממקום כזה, כמדריך חרדי שהולך להתעסק בתקופה הנוצרית.
אבל אני אעלה קודם על השאלה שלך של בית כנסת הקרים. אתה לגמרי צודק. זאת אומרת, אתה חייב לבנות סיור תוכן. סיור תוכן, אם הסיור שלך הוא סיור סליחות, אז תבנה את המשבצת של הסליחות. אז אל תדבר על הקרים באמצע. אבל יש לנו סיור, למשל בשבת הקרובה אנחנו עורכים סמינר. אתה הרי דיברת על זה שאני מחליף שכנים, אז אני לא רק מחליף שכנים, אני גם מחליף עורכים. המון המון שבתות סמינריוניות אנחנו עושים במקום, כי המקום הזה, כמו שאמרתי, פותח את הלב. שבת הקרובה, סמינר הקרוב שאנחנו נערוך לסטודנטים, בארגון נפש יהודי, אנחנו נקדיש אותם לתורה שבעל פה. זה המשמע.
זאת אומרת, ופה אתה מגיע למעשה לנקודת מפגש.
מה זאת אומרת? בנסת הקרים נתן לך מתנה. נתן לך מתנה, להציף דיון, אתה לוקח אותם משם, מספר קצת פיקנטריה, היה שם סיפור חמור.
תמסור לאח שלי דרישת שלום בטח באותה שבת.
כן, כן, בטח אסף, אסף המקסימי, גם כן אני אמסור לו. אבל מסמנים לנו שיש לנו פה הפסקה, אז אני אספר לך לסיפור בנסת הקרים אחרי זה.
מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכינו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
פריד, יצרנית צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
אתרוגי האבות מזמינים אתכם להדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומודרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים, מזן מיוחס למהדרין מן המהדרין. מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי האבות, 054-4933-671, 054-4933-671.
זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שלום לכם ולכולכם, כאן תקע והרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 10 של חבורת תרי"ג.
נוחם קרונבך שכב על הרצפה בעיניים עצומות.
הצילו! תזמינו הצלה מהר! תחלגו 1-2-2-1 לאיחוד הצלה!
26, 27, 28, 29, 30.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
מחפשים עבודה או מכרז במשרדי הממשלה, בחברות הממשלתיות או ברשויות המקומיות?
למה להתאמץ אם יש לכם את ג'וביז?
צודק! התקדמו ל-jobiz.gov.il, האתר הממשלתי החדש למשרות ומכרזים במגזר הציבורי. ג'וביז, עובד בשבילי!
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו לוקחים את הסיור לרובע, סיור סליחות כמו שככה, ובאמת מביאים את זה למקום של הבנת הסליחות. ואנחנו במתח, נקודת המתח, את הכנסת הקראי, רחוב הקראים, מפגש עם אנשים שבקושי יודעים מה זה קראים וכבר פוגשים, הנה יש מחלוקות, יש דעות, יש שיטות, אז איך פה לכוון את זה באמת, התחלת הסיפור.
אז באמת כמו שאמרתי לך, אם אתה בסיור נושא אחר, אל תיכנס לזה, זה רק יקח אותך, אבל באמת אם אתה לוקח את הנושא סביב תורה שבעל פה, ואפשר לדבר שם הרבה בכל הרוב על תורה שבעל פה, אז זה נקודה נורא משמעותית שמציפה, באמת התחלתי לספר את הסיפור נורא נורא חמוד, אני משתמש בו אפילו בהרצאות במקומות אחרים, כי בבית כנסת הקראים הרבה פעמים, כיום בתקופה הזו זה לא קיים, אני לא יודע למה, הם מחזיקים שם איזה יהודי קראי שיתחזק את המקום. הוא גר שם, הוא מתחסק את המקום, קראי מחמד כזה, זאת אומרת שהוא... זה, היה, בתקופה מסוימת היה שם בחור נורא נחמד, באמת סימפטי נחמד, קראו לו ברק הליצן. למה ברק הליצן? כי היה לו, על האוטו, היה לו אוטו כזה מסחרי, היה כתוב בגדול ברק הליצן, הוא יעשה בלונים לילדים, בלונים כזה שקושרים חיפושיות וכלבלבים, בחור באמת חמוד. ואני הייתי באותה תקופה ככה, הכנתי באמת חומר להרצאות סביב נושא של תורה שבעל פה. אמרתי, יום אחד אני אלך לבדוק את זה ברצינות, איפה הקראים מניחים תפילין? בין עיניך, בין... כאילו, איפה באמת מניחים תפילין? אמרתי, יש לי פה קראי זמין. הלכתי שם לכנסת הקראים, פגשתי את ברק, אמרתי לו, ברק, מה שלומך? אמר לי, בסדר, אמרתי לו, ברק, בינינו, אתה מניח תפילין? אמר לי, את האמת שלא. אמרתי לו, טוב, אז אתה לא רציני. אבל אבא שלך הניח תפילין? אומר לי, כן. אני אומר לו, איך התפילין של אבא שלך נראו? אומר לי, כמו שלך, שחור, מרובה. הבין את השאלה שלי, לאן היא לוקחת. אמרתי לו, וואו, זה נורא מעניין. טוב, אתה מבין שכאילו, מאיפה הם הוציאו את הדבר הזה, מאיפה שחור, מאיפה מרובע? אני אומר לו, ואיפה אבא שלך הניח את זה? אז הוא מצביע לי למקום המזוזה, אומר לי, כאן. אבא שלי הניח את התפילין במקום המזוזה. עכשיו, זה סיפור חי, זה סיפור אותנטי, זה סיפור מתוך השטח, וזה סיפור שמפרק לך את כל הסיפור של הקראים בדקה. אתה מבין שאין לזה שום משמעות, שכל אחד יחליט לבד מה שהוא רוצה, בשעה שהוא לוקח חלקים מתוך המסורת ועושה, וחלקים הוא ממציא לבד.
כל המזוזה שלהם, כן. זה סיפור אחר.
אז שאתה מספר את הסיפור מתוך השטח ולא דן מולו, אתה חסכת 80% מהזמן.
אתה מספר להם בטח שם, את הסיפור לא יהיה עם אותה כללה, לא יהיה מעניין.
כן, כן, עם הרמב"ם והריצוף של המקום, בוודאי.
אז יש הרבה מה לדבר. עכשיו, כיוון שהזמן שלנו באמת קצר, וכל מי שמגיע לרוב לא יכול להתעלם ממשהו שלכאורה על פניו, לא נראה קשור בכלל לתקופה שאפילו יהודים נעשה להם דריסה באזורים האלה בירושלים, וזו התקופה הביזנטית, שאנחנו מדברים על הקרדו. כל מי שמגיע, משמאל בחורבת רבי יהודה החסיד, מסתכלים הצידה, רואים שם את החפיר, את הפיר הזה שם עם העמודים, והקרדו, השוק, מה אתה עושה עם כזה דבר?
איך לוקחים ממצא שהוא ביזנטי, והוא שאלה
נוצרות? לא קשור לכאורה בכלל אלינו.
איך אתה עושה ממנו ביזנס? טוב, השאלה היא באמת שאלה אמיתית, אבל התשובה היא נורא נורא פשוטה, בגלל שהסיפור של העם או שלנו, זה חלק מפואר וחלק נרדף ונסבל. סובל. נרדף וסובל, ובאמת מי שיורד לקרדו בשביל לראות וואו, זה מאוד מרשים, אבל זה קצת צובט בלב, כי אתה רואה את הוואו של הביזנטים שבונים על חורבות ירושלים היהודית, וזה באמת לא, אני לא רוצה לקחת אנשים לשם, אבל אני לגמרי יכול לקחת אנשים, למשל, לסיפור המפורסם על אדריאנוס קיסר, בתקופה הרומאית, שהתקופה הביזנטית ממשיכה אותו. הסיפור שקורה ב-130 לספירה, הסיפור של מרד התפוצות. הסיפור שהיהודים ברחבי האימפריה הרומית יוצאים למרד, ומי שנשלח לדכא את המרד היה אדריאנוס, עוד לפני שהיה קיסר. אדריאנוס היה נציב בסוריה מטעם הרומאים באותם הימים, והוא היה נורא קשוח ונורא אכזרי. הוא הורג לפי יוסף בן מתתיהו, הוא הורג שם כ-300,000 יהודים, אבל הוא עוצר את המלחמה באמצע, והוא אומר, אני לא מבין. הרי הרומאים שדרגו את החיים של היהודים, אז למה הם מורדים? ואדריאנוס מבין שהנושא הוא ירושלים. ולכן אדריאנוס משנה את שמה של ירושלים לאלה קפטולינה. הוא משנה את שמה של ארץ ישראל לפלסטינה, כי הוא אומר, אני עם התנך לא מתווכח. ארץ ישראל וירושלים שייכים לעם היהודי, אבל ב-GPS לא תמצאו איזה, כי זה אלה קפטולינה. ואז לקחת בעצם את הסיפור של אדריאנוס שנלחם בעם היהודי.
אבל מנפת אותו למקום הזה. מנפת אותו למקום
שאתה באמת צריך, הקדש ברוך הוא מגלגל את הגלגל, ואתה בכל זאת, למרות כל התוכניות שלו, נמצא כאן בירושלים בחזרה.
טוב, אנחנו נאלצים ככה להגיע לתוכנית שלנו, מגיע לסיומה. אני מקווה שבעזרת השם נוכל להמשיך עם סיורי הסליחות, רק לא רק בכותל המערבי, אלא בעזרת השם בירושלים הבנויה, שאני כולנו מייחלים באמת.
עתידה ירושלים
שתתרחב. בעזרת השם, כן, תתרחב, אנחנו מחכים להגיע. עד לסוריה להגיע למעשה, עכשיו הם מכינים את התשתית.
להרחיב לא רק את ירושלים, באמת
כל ארץ ישראל.
גם את הקהלים, כי כל הקהלים, חרדים, דתיים, חילונים, יכולים לקבל את התוכן היהודי המשמעותי מהמקום הקדוש הזה.
זבי, אני רוצה להודות לך שהשתתפת איתנו בתוכנית.
היה תענוג, תודה רבה.
אם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים, או לקבל מידע על אירועים, חוגי בית וסמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של ערכים, או להיכנס לאתר ערכים www.ערכים.org. יש לנו מספר סמינרים בחודש אלול, זו הזדמנות טובה לפרסם סמינרים לרווקים, סמינרים לרווקות, סמינר למשפחות מאזור המרכז. תודה רבה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, עוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, טכנאי השידור ישי פופובסקי, ולכם המאזינים, ליל מנוחה.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
פריד, יצרנית צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
אתמול שיחקתי עם הילד במשחק מאתגר. הוא הציל אותי כל כך הרבה פעמים ששכחתי לרגע שאני המבוגר והוא הילד. אבל אני מזכיר לעצמי תמיד שבעולם האמיתי הוא לא ענק ולא לוחם, וגם אם הוא יודע לכבוש ממלכות או להטיס חלליות, עדיין חשוב לתרגל איתו את חציית הכביש.
הורים, הזכירו לילדים את כללי החצייה הבטוחה. חוצים רק במעבר חצייה ורק אחרי שמסתכלים לכל הכיוונים ומוודאים שהכביש פנוי, ולא מתעסקים בטלפון הנייד בעת החצייה.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
פורור. חד וחלק.
מארגנים קומזיץ, מזמינים את האומן והיוצר דניאל מזרחי לערב ענק ומרגש מלא התחזקות ושמחה בהשראתו של האומן והיוצר דניאל מזרחי, שלא מוותר לעצמו למרות מגבלויותיו. חייגו 055-227-4424, 055-227-4424.
כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד, יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 10 של חבורת תרי"ג.
נוחם קרונבך שכב על הרצפה בעיניים עצומות.
הצילו! תזמינו הצלה מהר! תחגו 1-2-2-1 לאיחוד הצלה!
26, 27, 28, 29, 30.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, כאן אבי עידן. שמעת שבחול הצועות בהשקעות נדל"ן טובות יותר? אבל אתה נרתע מהנושא כי אתה לא מבין מספיק? אני מזמין אותך לסדנה מיוחדת ללא תשלום, שתעניק לך כלים מעשיים להשקעות נדל"ן מעבר לים. היכן להשקיע, איך בודקים הצעה, איך מנהלים נכס בחול, ועוד המון כלים מעשיים ממיטב המומחים. יום רביעי, י"ח באלול, 21 בספטמבר למניינם, בשעה 7 בערב בדיוק, באולמי קונקורד בבני ברק. הכניסה חינם לנרשמים מראש בלבד. חייגו עכשיו, 03-511-7814 03-511-7814.
פינוק של רכב, אה?
אבאלה, להתפנק גם אתה יכול. תתקשר כוכבית 3431. רכב אישי, כך קונים היום רכב חדש.
כוכבית כמה?
כוכבית 3431.
חודש שלול, ימי רחמים והסליחות, מה נענה ביום הדין? ב-650 יישובים בארץ ישראל אין מקווה. זו האחריות של כולנו להביא טהרה ולזכות.
לקראת הימים הנוראים, כל אחד ואחד מאיתנו נידון מה יהיה איתו, מה יהיה עם אשתו, מה יהיה עם ילדיו, מה יהיה עם עסקיו, מה יהיה עם עתידו הרוחני והגשמי. כל מי שיתרום למקוואות הללו, אשרה ואשרה חלקו שיכתב לחיים טובים ושלום.
תארת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו תהרה, אין יהדות.
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
לקראת פתיחת שנת הלימודים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ממליצה לתרגל עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה ממנו.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמול, חמול, אולי אני.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו התייחס להסכם הסיוע הביטחוני ואמר כי ההסכם המתגבש יהיה הגדול בהיסטוריה של ארצות הברית. ההסכם החדש ילווה את צבאותינו עד 2029, הוא יהיה חבילת הסיוע הגדולה ביותר של ארצות הברית למדינה אחרת בהיסטוריה. מנגד חבר הכנסת אראל מרגלית מהמחנה הציוני, המבקר כעת בארצות הברית, שב ומותח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בכל הקשור להסכם הסיוע מארצות הברית.
ראש הממשלה בחר לא לגמור את נושא הסיוע, סיוע של 10 שנים שישראל צריכה לקבל ברמה הביטחונית, וזה דבר שהאמריקאים מזמן רצו לגמור. הנושא של לדבר על סיור אתני בנושא ההתנחלויות, בזמן שארצות הברית רוצה לדבר על הסדר ולהפריל בין התנחלויות שהן בגושי ההתיישבות והתנחלויות מבודדות, זה לא במקום ולא צורה. מקווה שנעבור על זה הלאה. זה באמת, זה שני דברים שלא מוסיפים כבוד בישראל ו... לא מוסיפים כבוד ליחסים בין ישראל
לארצות הברית. הדברים נאמרו לבצלאל כאן במהדורה המרכזית. סערה במרוץ לנשיאות בארצות הברית. המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון חשה שלא בטוב במהלך טקס לציון 15 שנה לאסון התאומים. בסרטון שפורסם נראית קלינטון מתמוטטת ומתמוטטת.